אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, מאמר מתן תורה, בעמוד 386, טור א' עוד ו'. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. כתבי בעל הסולם, מאמר מתן תורה, בעמוד 386, עוד ו'. אולם כשנבין היטב את מהות התורה והמצוות הנתונות לנו, ואת הנרצה מקיומם בשיעור שהורונו חז"ל, שהוא תכלית כל הבריאה הגדולה הארוכה לעינינו, אז נבין הכל.
כי יש לנו בעיה, כן? אנחנו חיים בעולם שלנו, הכל בסדר גמור, פתאום באים אנשים ואומרים לנו ישנה תורה, ישנה מצוות, כל מיני דברים שאדם חייב לעשות בעולם הזה, אפילו בלי תורה ומצוות. ישנם כל מיני דברים שאדם חייב לעשות את זה. מאיפה? מה פתאום? מאיפה לקחתם? למה אתם מחייבים מישהו ומשהו? סתם בחינוך, בתרבות, בהתנהגות, בתוך החברה, בכל דבר, רציונלי פחות או יותר, שנראה לנו. מאיפה באים את הדברים האלה לנו? ואיך אנחנו צריכים להתייחס אליהם, כן? גם לאותם החוקים שממשלה קובעת או שחברה קובעת, לכל מיני צורות, לכל מיני כללים, איך להתייחס אליהם. בעצם הגישה הבריאה צריכה להיות להתייחס לזה כמו מדע, שאם בטבע שאני נמצא יש חוקים, אז באים המדענים ואומרים, שמע, יש חוק משיכה, יש חוקי חשמל, חוקי פיזיקה, פסיכולוגיה, פיזיולוגיה, כך וכך וכך, אנחנו צריכים לקיים אותם כדי לחיות טוב, או אדם עם הסביבה, או אדם עם החברה, או אדם עם עצמו, או אדם עם משפחה, עם ילדים, עם הגוף שלו, וכו' וכו'. זאת אומרת, זה לא שבא למישהו פתאום איזה הברקה, כן? אלה שמגלים לנו שכאן אין ברירה, יש טבע, בתוך הטבע יש חוקים, אנחנו נמצאים בתוך מערכת החוקים האלה, מערכת הטבע, וצריכים אותם לקיים. אם אני לא מקיים, או שאני ניזוק, או שגם כן אני מזיק לאחרים, או בצורה ישירה או בצורה עקיפית דרך הטבע, דרך המערכת הכללית. זאת אומרת, מישהו שבא אליי ואומר לי על איזה מין צורת התנהגות, או בהתפשטות או בהגבלה, לא חשוב במה, הוא חייב לתת לי הוכחה שמאיפה הוא לוקח את זה, מן הטבע, כי אנחנו כולנו נמצאים בתוך הטבע, ושבטבע כך וכך זה קיים, ולכן אנחנו צריכים את זה לקיים. וההוכחה הזאת בשבילי זה באמת הוכחה צריכה להיות, אני צריך לקבל את זה. חוץ מזה, אין דבר כזה שיכולים לבוא או כולם או אחד, או לכולם או לאחד לאחד, ולהשפיע עליו ולכפוא עליו משהו. זה כבר כפייה, זה כבר בדרך לא טבעי. וכל אחד אז יכול להתנגד לצורה אחרת. לכן אומר לנו בעל הסולם, בוא נברר מאיפה מגיע לנו תורה ומצוות, הדבר שבכל זאת לא ברור, וממנו מתפשט בעולם בכל מיני צורות, כל מיני דברים שאנשים עושים מזה מה שבא להם. אם אנחנו אומרים ש בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין, זאת אומרת, תורה זה אותם הכוחות שמטפלים בהטבע שלנו, שנקראת יצרה מלכתחילה. כן? המצוות הם אותם התיקונים שאנחנו צריכים לעשות עלינו, שעל ידם אנחנו מגיעים למטרה, לאיזון עם הטבע, או לדביקות עם הבורא, שזה הנוח. בוא נראה האם זה כך או לא. ואז נראים לנו תורה ומצוות הגיוניים, שזה חוקים, אין מה לעשות, אין? אבל שזה באמת יהיה מתוך טבע האדם ומתוך הטבע הכללי, שניקח אותם, ולא מה שנפרש מה שבא לנו תחת ההגדרות האלה, תורה ומצוות. בבקשה.
כי מושכל הראשון הוא שאין לך פועל בלי תכלית, ואין לך יוצא מהכלל הזה זולת הירודים שבמין האנושי או התינוקות. ואם כן, לא יסופק כלל על הבורא יתברך ברוממותו לאין חקר, שלא יפעל חס ושלום דבר קטן או גדול בלי תכלית של מה. והורונו לנו חז"ל על זה שלא נברא העולם אלא בשביל קיום התורה ומצוות. פירוש הדבר, כפי שבערו עלינו הראשונים ז"ל, כי כוונת הבורא יתברך על הבריאה מעת שנבראה הוא להודיע את אלוקותו לזולתו.
זאת אומרת, להתגלות לנבראים, שהגילוי זה נקרא שהנברא יקבל בדיוק אותו טבע כבורא.
כי דבר הודעת אלוקותו הוא מגיע להנברא במידת שפעו הנעים, ההולך ומתרבה אליו עד שיעור הרצוי.
וזה מדובר על כל הנבראים, זאת אומרת דומם, צומח, חי ומדבר, כל סוגי, כל הבריאה בכללה. כל אחד צריכה לקבל מילוי המושלם שנקרא השגת הבורא. כל אחד לפי דרגה שלו. מדובר על כל החלקים, בכל העולמות, בכל מה שרק אפשר להגיד, שזה נברא.
שבאלה מתרוממים השפלים בהכרה אמיתיות, להיות למרכבה אליו יתברך ולדבקה בו, עד שמגיעים לשלמותם הסופי, עין לא ראתה אלוקים זולתך. אשר מרוב גודלו ותפארתו של השלמות ההיא, גם התורה והנבואה נשמרו לדבר אף מילה אחת מהפלגה הזו, כמו שרמזו על זה חז"ל, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח, אבל לעתיד לבוא, עין לא ראתה אלוקים זולתך.
זאת אומרת, כל מה שאנחנו מקבלים מהתנ"ך, כל מה שכותבים לנו מקובלים, כולם הם כותבים אך ורק על התהליך שאנחנו צריכים לעבור, ובמיוחד על התהליך שאנחנו צריכים לעבור מרגע שמקבלים נקודה שבלב ובחירה חופשית בהתפתחות שלנו, כי עד אז אנחנו מתפתחים בצורה מחויבת, אין לנו מה לספר, אין לי מי לספר. האדם עדיין לא מוכן להבין את הדברים, כי הוא מבין רק מתוך ההתפתחות שלו. אם יש לו רק התפתחות הבהמית, אז עדיין לא מבין יותר מזה. אלה שמתחילה להתעורר בו נקודה שבלב, חלק מההתפתחות הרוחנית, כבר אז מכאן והלאה הוא מוכן להבין, לקלוט, שכל ההתפתחות שלו היא מטרתית, סיבתית, הדרגתית, לקראת מצב מיוחד, שאז הוא מתחיל לראות בכתבי הקבלה שורשים, הסברים למצב שעכשיו הוא נמצא ולאותו תהליך שעכשיו הוא מתחיל מנקודת שבלב ועלה, שזה בעצם קורה בעולם שלנו עכשיו, בדורנו זה ועלה. אבל מספרים לנו סך הכל על התהליך שאנחנו צריכים לעבור ולא על גמר התהליך, כי שם זה חוקים כאלו שאנחנו לא מסוגלים להבין אותם, הממד ההוא של גמר התיקון, אלה אחרי שמגיעים לשם אז מבינים. כן,
אני קצת איבדתי את ההקשר, כי אנחנו פתחנו עם הסבר מאוד רציונלי שמחייב בירור, ופתאום איכשהו עברנו החל מדבר אלוקותו מגיע לנברא במידת שפעו הנעים ההולך ומתרבה אליו וכולי, ועוד כל מיני דברים שאני לא מכיר.
מה יש כאן לא כל כך רציונלי? אני לא מבין. אם אני מגלה את עצמי, מבינים אחרות, אני אגיד לך אותו דבר. תחזיק כאן, עד שהם מסרים זה... אם אתה תשמע אותם הדברים בצורה אחרת, אז אתה, אז אתה תבין מה זה, מה אומרים. אם אתה מתקרב למקור השפע והתקרבות לפי השתוות הצורה, שאתה תהיה בצורה כמו שאותו המקור, אז מה שיש באותו המקור תתפשט בך, אתה תהיה ככלי קליטה של אותו השפע, אותו המקור, כן? השפע שברא אותך, ברא רצון לקבל בך, אותו השפע תמלא את הרצון לקבל, ובוודאי אז רצון לקבל יקבל מילוי שלו הטוב ביותר שיכול להיות, כי הוא נברא על ידי השפע הזה. אותו האור העליון שברא את הרצון לקבל, הוא יתקן את הרצון לקבל, שיהיה מוכן לקבל אותו, אותו האור, ואותו האור שברא ותיקן, הוא גם כן ימלא את הרצון לקבל. זאת אומרת, אין לנו יותר חוץ מהאור העליון אחד שפועל ומשלים את כל פעולתו. כל פעולתו. הוא עושה את עצמו הפוך, ובזה נעשה חומר הבריאה. אחר כך הוא עושה מעצמו את ההשפעה על החומר, ועושה את בחומר שוב הפכיות, שיהיה בעל מנת להשפיע, ואחר כך ממלא אותו. זאת אומרת, מעורר בתוך החומר הזה כבר פעולה השלישית, שהיא נקראת מילוי. כל הפעולות עושה אותו האור. שום דבר כאן לא קרה אלה. פעם אחת אור השפיע, ברא רצון לקבל. פעם שנייה הוא, אתה יכול לחלק כאן לעוד תת פעולות. פעם שנייה הוא מתקן את הרצון לקבל שיהיה בעל מעט להשפיע. פעם שלישית הוא ממלא את הרצון לקבל. עם הכוונה על מנת להשפיע. זהו, הכל עושה האור. בדרך הוא גם כן מעורר רצון לקבל שירצה בעצמו, כאילו לתקן את עצמו ולמלות את עצמו וכו' וכו'. אבל כל הפעולות הן באות מאותו האור. אז ודאי שכשאור עושה את הפעולות האלה בנברא, הנברא בזה מרגיש במילוי של האור המצב הטוב ביותר. כן.
אבל אני מרגיש רק תוצאות, אני לא מרגיש, אז האור, כל המשוואה הזאת היא באור נעלם.
האור זה נקרא תוצאה מהשפעה שאני לא יודע מי ומה. נכון, האור זה נקרא בי, כך אנחנו לומדים גם כן מה זה מילוי, מסך ואור חוזר. התפעלות שלי, רצון שלי להשפיע בכל מיני צורות, זה נקרא האור שבי. התרגשות של הרצון לקבל נקראת אור. אז מה? גם עכשיו זה אותו דבר. גם עכשיו אותו דבר. אני יודע מה אני מכניס בפנים? לא. אני לוקח חתיכה מהפרה, כן? ומכניס כאן, ואני נהנה. אתה יכול להסביר את זה? לא. הפרה אומרת לי, יש לי חצי טון בשר, למה אני לא נהנית? כן? ואתה לוקח ממני חתיכה, מכניס כאן ונהנה. נו, תסביר, איך זה קורה? זאת אומרת, זה התפעלות של הכלים, זה לא עניין של הבשר עצמו. זאת אומרת, אור, מה אנחנו אומרים? יוד קי ואב קי, מה זה האור שבפנים? יוד ואב, שאתה מתחיל לפרש, שאתה מתחיל להוסיף עוד אותיות בתוך המטריצה הזאת, בתוך התבנית הזאת. מה זה עוד אותיות? עוד התפעלויות. זה נקרא האור. אנחנו אחרת לא מרגישים שום דבר. אנחנו לא מרגישים שום דבר חיצוני. אומר בעלי הסולם, כמו שסוכר ולחם ומלח ומים וחשמל, אותו דבר הרוחניות. אנחנו לא יודעים את הדברים האלה. אנחנו נותנים ביטוי להתפעלות שלנו ממשהו. זה הכל. משהו מבחוץ? מאיפה אני יודע? אני רק קורא שכאילו זה בא מבחוץ. מאיפה אני יודע שזה בא מבחוץ? מפני שאני מתחיל להתרגש מהאוזן עד הטבור. אז אני אומר, זה בא מלמעלה למטה. לפני שאני מתחיל בצורה כזאת להתרגש בי. חוץ ממני? ודאי שלא. כן.
זאת אומרת שבכלל כדי להתחיל את המחקר הזה צריך להיות לי כאן איזושהי נקודת התחלה שאני מתרגש מההשפעה, מהאור.
כן, ואותה התרגשות שלך אתה קורא אור, ואתה קורא אותה השפעה מבחוץ וכו'. הרי כתוב, ממעשיך יגרנוך, שאני מעשים שלו, וממעשים האלו בי, אני מכיר אותו. זה נקרא תמונת השם יביט. זה נקרא שאני מרגיש את הכל בפנים ויכול להידמות שזה נמצא כביכול מבחוץ. למה נברא בנו תפיסת המציאות כזאת עכשיו? תבין. נו, כן.
מארצות הברית שואלים אותנו, אם ככה, מהו בעצם הבסיס להבין את זה ומה מתבקש מאיתנו?
מתבקש מאיתנו לחקור מה השם אלוקיך דורש ממך. זהו.
דרך הלימוד?
לא לחקור. דרך הלימוד זה, 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 אני לא יודע מה, מה, מה זה לימוד. אנחנו נמצאים בהטבע, אנחנו צריכים לחקור מהטבע, טבע נקרא אלוקים, אנחנו צריכים לחקור מהטבע, מה הטבע, האלוקים, הכוח העליון הזה שאנחנו נמצאים בו, מה הוא רוצה ממנו, מה הוא רוצה ממני. אין לי יותר בעיה, רק את זה. כן. אז באה החוכמה, שנקראת חוכמת הקבלה, ומסבירה לנו, ומסבירה לי, מה הוא רוצה ממני. שאם אני יודע מה הוא רוצה ממני, אני יודע איך להסתדר עמו, יהיה לי יותר טוב. זה הכל. אלא בשביל מה עוד אני צריך איזה חוכמה? ומה בכלל אני צריך, חוץ מזה שיהיה לי טוב? כן?
מה זאת אומרת לחקור? איך החקירה מתבצעת?
או, זה כבר משהו אחר. החקירה מתבצעת כרגיל, כמו שבעולם שלנו, בזה שאתה נמצא במגע עם השפעה חיצונית הזאת. אז אני צריך להיכנס במגע עם הכוח הזה העליון שמשפיע אליי. אז מסבירים לי כאלו אנשים שכבר עברו את זה מתוך ניסיון שלהם. שהמגע יכולה להיות רק אתה, שאתה תהיה באותה הצורה, באותם התכונות, כמו שאותה השפעה העליונה, כרגיל, כמו שבעולם שלך. אתה רוצה להרגיש משהו, אתה צריך להיות באותו תדר, באותו גל, באותה התרגשות, כמו אותו המקור שאתה רוצה להכיר. אותו דבר עם הבורא. אתה צריך להיות במשהו כמוהו, כדי בתוך המשהו הזה משותף לתפוס משהו ממנו. אז ישנה השאלה איך אני מקייל את עצמי כדי לתפוס אותו, ואולי בצורה יותר ויותר עד שאני תופס אותו כולו. אז לבטוח אני ידע אחר כך מההיכרות שלי בו, כן? שאני מכיר אותו, איך להתנהג נכון שיהיה לי טוב. סך הכל מה הוא אומר? להגיע לשפוע נעים שמתפשט בתוך הנברא. זה הכל מה שבורא רוצה, להיטיב. זה מה שאני אחר כך מגלה. מדברים על ההשגת הטוב, בקיצור. על שום דבר אחר. ולכן אנחנו מתקדמים לזה על ידי הצרות, כישרונות, ולכן הבורא מושג אחר כך כטוב ומיטיב, כמקור הטוב. והאורות שמתפשטים בנו נקרא טעמים, ותורה נקרא תבלין ליצרה שאני אוכל את זה יפה. הכל זה לפי הכלים דקבלה, בצורה מאוד פשוטה. מה יש לנו עוד לעשות בחיים חוץ מליהנות? מה אנחנו עוד רוצים? זהו. הרצון לקבל שנברא הוא צריך מילוי, ואנחנו מחפשים רק שיטה איך למלות את עצמו, את עצמנו. לכן נקראת שיטת הקבלה. כי אנחנו באמת צריכים ללמוד איך לקבל. נדמה לנו שכל אחד נדמה לו שהוא יודע מה לרצות ואיך לקבל מה שהוא רוצה. ויוצא לנו שלא. כל הזמן אנחנו טועים, 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 ממש כל הזמן נתקעים עם, עם, עם אותו המקום בראש, אני נתקע באותו מקום שבקיר, ואותו, עם אותה פצע, כל רגע. נו, כמה אפשר? אבל ממש בצורה מאוד טבעית, מאוד פשוטה, החוכמה הזאת פונה אלינו. ולכן כל התורה, המצוות, תיקונים, הכל זה כנגד הטבע, ממש. לא שום דבר מלאכותי. וכך אנחנו צריכים לקבל את זה. ואם זה לא כך, אסור לעשות משהו ככה, מן הסתם שאומרים לי. כן, מוטי.
המקובלים מציעים לנו לחקור את העבודה שלנו. כשגלילאו רצה לחקור את השמיים, אז הוא יצר לעצמו את הטלסקופ. איזה כלי המרכזי שאנחנו איתו כאמצעי צריכים לחקור את העבודה שלנו?
הכלי הזה נמצא בנו. הכלי הזה נקרא יחס שלי לזולת, לקבוצה. שבתוך יחס שלי עם הקבוצה, שאני חוץ מזה שנמצא איתם יחד, אני גם כן מזמין עליי, עלינו, השפעה מיוחדת חיצונית, ואז אני מתחיל לחקור, אני לעומת הסביבה, מי אני ומה סביבה, ואז מתוך זה אני מתחיל להבין את הצד, את הצד השלישי. את אותו הבורא שמשפיע עלינו. איפה אני מתחיל להכיר אותו? בקשר שלי עם הסביבה. אין לי כלי אחר. בי אין כלי להרגיש אותו. סביבה אני לא יודע מה זה, אבל בקשר שאני בונה ביני לבין הסביבה, שם אני רוכש תכונה כזאת שבה אני מרגיש אותו. ואז אני חוקר אותו בתוך התכונה הזאת. ואת עצמי, ואת הסביבה, ואותו יחד. זאת אומרת, כל מה שיש בבריאה מתגלה ביחס ביני לסביבה. זהו. כך במיוחד הוכן לי שאני יוכל לחקור. זהו. אז אני צריך כמו גלילאו, כן, למציא איזה כלי כדי לגלות איזה תופעה חדשה בטבע. כן? אז הכלי הזה הוא היחס שלי לסביבה, שאני צריך למציא אותו, לקייל אותו נכון, לסדר אותו, ואז בתוך כלי הזה אני מתחיל לגלות את ההשפעה החיצונית. כן.
השורה התחתונה שבי אין שום דבר, זאת אומרת רק בזולת.
גם בזולת אין כלום, ביחס בינינו. כן.
נתת דוגמה של חוקי טבע, חוק המשיכה והחשמל, שבעצם אנחנו מזהים את התוצאות שלהם ולא את המהות. השאלה אם אפשר לקרוא להם בעצם חוקי טבע רוחניים?
לא. רוחניים זה נקרא על מנת להשפיע.
זה שמעל החומר, או לא מלובשים בחומר, או מעל...
אני לא יודע מה זה מלובשים או לא מלובשים. לא אכפת לי, אני לא יודע גם כן מה זה חומר. אני יודע רק דבר אחד, מה שנקרא על מנת להשפיע נקרא רוחני, מה שנקרא על מנת לקבל נקרא גשמי.
זה לא איזושהי דוגמה שאפשר במשהו להמחיש לאדם שלאו דווקא החומר הוא המהות, שהוא לא... הרי אנחנו תופסים את העולם...
החומר זה לא מהות, חומר זה חומר, יש צורה מלובשת בחומר, צורה מופשטת מהות, זה בלבול, אני מצטער.
כן, אבל הכוונה, אם כשמנסים להסביר לאנשים שהרוח, הרוחניות, היא הכוח המשמעותי שבחיים,
כן.
נותנים את הדוגמה של כוח המשיכה, שבעצם זה יחס. זה אנחנו מזהים רק יחס ורק תוצאות. האם זו דוגמה שאפשר איתה להסביר לאדם שגם החיים עצמם הם תוצאה של, של כוח?
כן, אבל זה לא רוחניות. אתה צודק, אבל זה לא רוחניות, זה בגדר העולם הזה.
כן, כדוגמה, אני אומר רק כדוגמה.
אני לא יודע, אולי מזה אתה יכול לעשות דוגמאות איזשהו השלכה כזאת, כאילו העתקה. אבל זה הכל גשמיות. אני מבין. כן, בסדר. תנסה. כן, גיש.
דיברת למוטי על הכליש, המכשיר שצריך לבנות זה יחס בין בינינו. עכשיו, ההוראות הפעלה לא ברורות, לפחות בזמן קיול הכלי הזה. אתה יכול לתת הוראת הפעלה ברורה?
ואהבת לרעך כמוך.
זה לא ברור.
לא ברור לך איך אתה אוהב את עצמך? באמת?
כן.
במידה הזאת, כמה שלא ברור, שיהיה לך לא ברור איך לאהוב את השני. זה מספיק. כתוב פשוט. כמו שאתה דואג לעצמך, תנסה לדאוג לחבר. נקודה. פשוט מאוד. תגיד את זה לילד. הוא לא ירצה, אבל על כל פרט ופרט, אם הוא ייתן דין וחשבון עד כמה שהוא דואג לעצמו, באותה מידה, באותו עומק, באותו הבירור, שידאג לשני. ואז נדבר הלאה. עד כמה שיתחכם, עד כמה שיראה את הטבע שלו, עד כמה שיראה שהוא נגד השפעה לזולת, עד כמה שרחוק או קרוב לזולת, עד כמה שהזולת אכפת לו, זה קרוב שלו, אמא, אבא או חבר, או זה מישהו אחר שם. הוא יתחיל לחקור את הטבע. אין לנו יותר חוץ מזה בטבע. חוץ משנאה ואהבה, אין לנו בטבע כלום. זה השתמות, פלוס ומינוס, מה יש עוד? זהו. אז תגיד את זה לילד, ותנסה יחד איתו, ללמד אותו, איך בכל דבר שמה שהוא עושה, מה שהוא חושב, שבאותה צורה, יבדוק. איך מתייחס לזולת, כמו שעכשיו הוא עושה משהו בעצמו, עם עצמו, מה שהוא עושה בחיים, כל רגע ורגע. לא צריכים יותר, כבר יש לך התחלת המחקר. תעשה ככה יומן, משך היום, תביא לנו מחר תקרא. אנחנו נרצה לשמוע.
מדברים על גשמיות.
על גשמיות, ודאי. מה זה, על רוחניות אנחנו מסתכלים? אני לא יודע מה זה רוחניות. אני מדבר על גשמיות. כן? לא. כן.
שואלים אותנו מישראל, איך מערכת האינטרנט יכולה לעזור לנו להגיע ליחס נכון לקשר עם הסביבה?
על ידי מערכת אינטרנט אנחנו יכולים לקרב בני אדם להשפעה זה לזה, לקשר בין זה לזה, להרגשת הקשר ביניהם, וחוץ מזה אנחנו יכולים לבנות מערכת קשר בינינו כזאת שהיא כל הזמן תרמוז לנו, תכוון אותנו, תגביל אותנו, תעורר אותנו ליחס לזולת בצורה הנכונה. זה מערכת שהיא ודאי מלאכותית, אבל אנחנו בונים אותה כמערכת עזר. זה כמו שבעל הסולם, נגיד, או רבש, או מקובלים האחרים, כמו שאנחנו יודעים את זה מכתבי ארי, או מכתבי רמח"ל, או תלמידי רמח"ל, איך הם בנו את הקבוצות שלהם. אז אם אנחנו בונים קבוצה, אנחנו בונים אותה לפי המלצת המקובלים, שבה קיימות כל מיני הגבלות, קיימים חוקים, כללים, נועלים, תקנון הקבוצה. שתקנון הזה בסופו של דבר מה הוא אומר, איך אני צריך להתייחס לחבר, איך אני צריך להתקשר אליו, איך אני צריך לעורר אותו, איך אני אתייחס אליהם ככה לכל הקבוצה שהם יראו אותי. אז אנחנו עושים בזה מערכת מלאכותית לפי המלצת מקובלים. מה ההבדל אם מערכת הזאת אנחנו, שאנחנו בונים היא בקשר כזה בינינו, או מוסיפים לזה קשר הווירטואלי דרך דרך רשת אינטרנט. מה ההבדל? ככה אני מוסר לך את הדברים דרך הטלפון, או דרך הקול, דרך האוויר, ושם דרך החוטים גם כן, נו ומה? מה ההבדל? סך הכל, עוד קצת ברזל בדרך? לא. ואנחנו בתוך הברזל הזה יכולים לעשות עוד איזשהו חוקים, הגבלות. כן? כמו שבתקנון. שזה יעזור לי, שזה יכוון אותי. כמו שאני רושם לעצמי משהו בנוטבוק שלי, כן? שכך וכך, תזכורת לזה, תזכורת לזה, או כמו שמתקשרים זה לזה. אז כך אנחנו בונים, סך הכל את הרצון שלנו בתוך הרשת הזאת פועל, ולא שהיא בעצמה פועלת. לכן אין כאן שום בעיה, אנחנו יכולים לבנות וליהנות מזה. נו, נמשיך.
טור ב', פסקה שנייה. ומתבטא השלמות הזו בדברי התורה והנבואה ודברי חז"ל רק במילה הפשוטה דבקות. והנה מתוך גלגולה של המילה ההיא בפיות ההמון, כמעט שאיבדה לה כל תוכן. אולם אם תשהה את רעיונך על המילה הזאת כרגע קטנה, תישאר עומד ומשתומם על גובהה המפליאה. כי תצייר לך העניין האלוקי, וכן ערכו של הנברא השפל, אז תוכל לערוך יחס הדבקות מזה לזה. ואז תבין למה אנו משימים את המילה הזאת לתכלית לכל הבריאה הגדולה הזאת. היוצא מדברנו, אשר תכלית כל הבריאה היא, אשר הברואים השפלים יוכלו על ידי קיום התורה והמצוות לילך מעלה-מעלה, הלוך ומתפתח, עד שיזכו להידבק בבוראם.
זאת אומרת, יש הנברא השפל, ויש מכשיר, אמצעי, אני לא יודע מה זה, זה נקרא תורה ומצוות, שאם אני משתמש במכשיר הזה נכון, אז אני כל הזמן משתנה, משתפר, ולאט לאט לאט לאט, זאת אומרת בצורה הדרגתית, עולה עד דרגת הבורא, ומגיע לדבקות עמו. זאת אומרת, יש אני, יש מטרה, ויש אמצעי. זהו. אז מטרה היא, אני לא יודע מה זאת, הבורא, דבקות עמו, זה דברים שהוא אומר שדבר מאוד מאוד לא ידוע. אבל מטרה היא כבר נקובה מראש, היא קיימת בטבע, אני חייב להתפתח לקראתה, אין ברירה. דבר אחד. דבר שני, אני נמצא למטה בטבע שלי, הרוס, השבור, לא חשוב, מה שיש, יש. זה גם נתון. רק אני צריך לברר מה זה תורה ומצוות. מה זה האמצעי, איך להשתמש בו, כדי להגיע למטרה היפה. זה מה שיש לפני כל אדם ולפני האנושות. זה הכל. וכמה שאנחנו נברר את זה מהר ונשתמש בזה לטובתנו, וכמה שלא, אז נספוג עוד כמה מכות. נו, עד שבכל זאת נצטרך לעשות זאת. כי בטבע, במערכת הטבע, זה הכל מושרש והוכן. כן. אל תיתנו מיקרופון לאלו שיושנים.
אז בדרך לבירור הזה, בגלל שמבקש הוראות הפעלה, ואתה, כדי להמחיש את זה, אתה אומר, בוא נבדוק מה זה ואהבת לרעך כמוך. ואיך שאני רואה את גרישה עם האהבה שלו לעצמו, זה לא, אני רואה שיש שרשרת של טעויות שם.
נו. מה השאלה?
אז למה אנחנו צריכים לחכות לזה? למה אנחנו צריכים לחכות לכל כך הרבה דוגמאות שפוגעות בנו חזרה, כדי להבין מה בעצם, מה כן הדרך הנכונה?
תשובה. אנחנו לא מחכים. אנחנו עוברים מרגע לרגע, מצד לצד, מצד לצד, זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מתפתחים. אלה האגו שלנו, הרצון לקבל שבנו, הוא גדול מאוד, עמוק מאוד, זה בריאה עצומה, אתה לא יודע מה זה, זה יותר מכל היקום. אתה יכול לתאר לעצמך יקום? אין סופי, כן? אז תאר לעצמך שהרצון לקבל שלך הוא, נו נגיד, אין מספרים, אבל נגיד פי מיליארד מיליארד מיליארדים יותר גדול מהיקום, הרצון לקבל שלך. עכשיו, אתה צריך להתחיל לתקן אותו. אז באותו רצון לקבל יש הבחנות שאתה צריך לקבל אלף מכות כדי להגיד אוי, אחר כך עוד אלף מכות כדי להגיד איי. כן, כן, זה לא צחוק, כך אנחנו רואים שזה החיים שלנו. אחר כך עוד כמה, עוד אלפי מכות כדי להגיד אוי, כבר לא מסוגל, אני צריך משהו לעשות. ואז אתה עושה, זאת אומרת, כל בחינה היא כוללת בתוך השורש א' ב' ג' ד' הבחנות. עד שאתה מגיע לא בחינה ד', עד בחינה ד', אתה סופק מכות ולא נעימות, אבל זה לא מגיע לראש. זה עדיין נמצא כאן כואב, או כאן אתה יודע, זה כאן בחיים שלך, אתה לא רואה? לפעמים כואב קצת, אבל לא נורא, וזה, זה, עד שבא לשכל וכבר אתה חייב לקבל החלטה ומשהו לעשות. וכך זה בכל דבר ודבר, וזה חייב להיות כך, כי החומר הוא מורכב, מגיע מנקודה עד שמתפתח, ובכל מצב ובכל הבחנה זה כך זה מתפתח. אין לנו ברירה, אין לנו ברירה. אחר כך זה מצטבר הכל בגמר התיקון, וזה נותן שלמות ההשגה, שלמות המילוי, שלמות ההבנה, הכל. אבל בינתיים זה כך. עכשיו, בהתפתחות שלנו מתפתחים אלפי שנים, עד שמגיעים לדרגת שמסוגלים להבין מי אנחנו, מה אנחנו. זה עכשיו אנחנו מתחילים את השלב הזה. רק עכשיו. אם תדבר עם 99% אנשים בעולם, הם לא יודעים. האדם חי, יש חיים. הם לא שואלים. תתחיל להסביר להם על מהות החיים. עזוב אותי מה... זאת אומרת, תן לי מקרר וטלוויזיה, כן? זהו. לא יותר, לא רוצה שום דבר חוץ מזה. אז מה אני רוצה להגיד? שאנחנו חייבים את כל ההתפתחויות האלו. ורק עכשיו מי שמקבל נקודה שבלב ויכול להתפתח מתוך נקודה שבלב כלפי הרצון לקבל שלו, לנהל את הרצון לקבל מתוך נקודה שבלב, להידמות בה לבורא ולנהל את עצמו במקום הבורא, זה בעצם ההתפתחות. תנסה. זו הבעיה. אז איך? אנחנו רוצים למשוך לנקודה הזאת האור העליון, שהיא תגדל, שהיא תתחזק, שהיא תיתן לי יכולת, כוחות, הבנה, מוח וליבה בתוך נקודה שבלב, ואז אני אנהל את הלב שלי, את הרצון לקבל שבי, במקום הבורא. בזה אני אדמה את עצמי אליו. אז במקום נקודה שבלב יהיה לי כבר איזה פרצוף קטן, ואני מתוכו מנהל האגו שלי. ועוד יותר, והאגו בינתיים גודל, ואז אני מחויב להגדיל את הנקודה שבלב שלי לפרצוף עוד יותר גדול, וכך כל פעם אני עובד. האגו הזה הוא בעצם נמצא אצלי תחת המלכות בעשר ספירות, וכך אני מנהל אותה. ותת ראשונות זה הדימוי שלי לבורא. כך מתקדמים. וגם בזה כל פעם אני צריך לגלות את הטעויות, זאת אומרת, מקור השבירה שלי, מה זה לא בסדר, עד כמה שניתן לי לתקן, עד כמה לא, וכל בדיקה היא על ידי גילוי הרע, שמרגישים תמיד לא נעים. אבל אם אתה במגמה נכונה, בשבילך זה תמיד שמחה. כן.
איך אני יכול להשתמש או לנצל נכון את הקבוצה כדי לקצר את התהליך הזה?
הקבוצה זה העתקה ממך. שאתה בכלל לא יכול לראות שום דבר, כמו זה מתפיסת המציאות. המציאות מתחלקת לשניים בצורה מלאכותית, אני ומשהו מחוץ לי. בשביל מה אני צריך לראות את כל הפרצופים האלה, כל הדברים האלה? בשביל מה? כן? כדי לראות את עצמי. כדי לראות את עצמי. עד שאני רואה אותם בחוץ, סימן שאני לא מתוקן. לא. עכשיו, בצורה כזאת יש לי אפשרות לראות את עצמי ולתקן את עצמי אז. במה? עד כמה שאני והם מתחילים להיות שווים בעיניי, אני מקייל את עצמי לראות אותם ואת עצמי, כן? ככה. או יותר קרובים לי אליי, יופי, עוד יותר קרובים, עוד יותר קרובים. אני יכול בזה לראות איפה אני. אחרת כלפי מה אני בודק את עצמי שאני מתקרב לבורא? הקרבה שלי עם הבורא היא נמדדת לפי עד כמה שאני והסביבה נעשים כאחד. זה הכל. אם לא הייתה סביבה, אם לא היה שובר את הכלי אחד לאני וחוץ לי וזולת, אז איך אני הייתי מגיע להבחנות עד כמה שאני קרוב אליו? לא הייתי יכול לקייל את עצמי בכלום? לכן מאהבת הבריות לאהבת השם, זה כאמצעי השקרי שנמצא מחוץ לי, כן? שהוא עשה ככה בכוונה. יש לי ילד אהוב, המיוחד, היחידי והכל, ואני קיבלתי איזה שגאון שהוא זר ושנוי עליי וכן הלאה, וכך אני מתייחס אליו. ועכשיו נגיד השנאה הזאת שאני מרגיש, אני צריך לעשות תיקון. זה לא יודע, תביא איזה דוגמה, משהו, אבל זה מה שקורה לאותו חלק ממני שנמצא מחוץ לי, שזה שלי ממש, אינטגרלי ממש, בלתי נפרד. אני קיבלתי איזה שקרון, אולי, איך להגיד, כן? איזה בלבול, מחלה, שאני מתייחס אליו ככה, שהוא זר. ואז אני צריך לתקן את היחס הזה. בכוונה הוא עשה את זה. זה נקרא, הכניס בינינו כוח השבירה. זהו. נגיד, אני ואתה חברים, בא מישהו ובכוונה עושה בינינו שנאה. ומספר לך עליי ולי עליך, ואנחנו מתחילים לסנות זה את זה, ובאמת אין דבר כזה, לא בך ולא בי. אבל הוא עשה את זה. מי זה הוא? הבורא. אבל מה קורה על ידי זה שאני עכשיו איתך, למרות השנאה, מתחיל לגלות אהבה, לא כמו שהייתה קודם, לא, מעל זה משתדלים לעשות. על ידי זה אנחנו מכירים אותו, אנחנו עולים לדרגה שלו. אנחנו מתחילים מהרמומיות שלו, ממה שהוא עשה בינינו, מכל הפער, מכל הרע שעשה, בראתי יצרה, הרי כתוב. ויצרה זה רק בינינו. זה לא שסתם בי משהו, או בך משהו, מהתכונות אישיות שלך. לא, בינינו. מה שהוא עשה, זה בעצם היצרה שהוא עשה, ונתן לנו אפשרות לתקן אותו. שלמרות השנאה בינינו, אנחנו מגיעים לאהבה בינינו. אז יחד שנאה ואהבה, יחד הם נותנים לנו הרגשת האלוקות. אז מכירים אותו, מגלים אותו בתוך שניהם, אביות ומסך, יחד שעובדים מגלים בפנים את הבורא. נו, תמצאו או תמציאו עוד דוגמאות, מה אני יודע, מה אני אגיד לך, אבל דברים מאוד מאוד קונקרטיים, פשוטים. כן, בנצי.
אנחנו לוקחים תמיד דוגמה מכנס כדוגמה לקשר מוצלח בינינו. אבל כנס מוגדר גם סוג של איזה התעוררות מלמעלה. השאלה היא למה מערכת אינטרנט שיהיו בה אירועים חיים ואנשים פגשו אחד את השני?
כנס זה לא התעוררות הדלי אלה, מה פתאום? מה פתאום? כנס, אנחנו מכינים אותו תוך כמה חודשים, כבר חודשיים לפני כנס כל האנשים נמצאים בעבודה, ההכנות למיניהם, כל המחלקות משותקות מהעבודה הרגילה, כולם בהכנות לכנס, כל העולם גם כן, זאת אומרת החברים שלנו שבכל העולם גם כן כבר נמצאים בהכנה לזה, קונים כרטיסים, מכינים את עצמם באיזו צורה וכן ומה ומו, זה לא התערות הדלילה. זה אנחנו עושים את זה, ולכן אנחנו אחרי ההשקעה כזאת מגיעים למצב, וגם כן בכל זאת זה כולם מגיעים ובשמחה וברצון ובהכל, ודאי שזה מוצלח, ודאי, למה לא? זה לא יכול להיות לא מוצלח אם אנחנו השקענו דברים, יש כל כך הרבה כוחות כדי להתקשר בינינו ולגלות הבורא, זה הכל לקראת התיקון. למה צריך להיות משהו רע שיתגלה? אבל זה הכל על ידינו, אנחנו צריכים, אנחנו חייבים להתגאות בזה. אחרי זה אתה יכול להגיד שאין עוד מלבדו, אבל לפני זה אם אין אני אלי מאלי, ודאי שהיה בזה יד השם, אחרת לא היינו מצליחים בכלום. אבל תראה איזה השקעה והכל. כן?
האם בכנס אנחנו מעלים מן?
ודאי, בשביל מה אנחנו עושים? מלכתחילה אני הכל עושה כדי שזה יצליח, ולמה זה יצליח? כדי לגלות איזה התקדמות הרוחנית. בשביל מה אני עושה את זה? לשיר, לרקוד, לשמוע משהו שם, אני יכול גם לשבת בבית, או לא לעשות כזה, כאלו אירועים. כל העוצמה שלהם זה בזה שהם מתקבצים יחד, מכינים את עצמם הרבה לזה, ולכן אני אומר, אפילו מי שבא ובצורה פסיבית משתתף בכנס, שלפני זה ילמד משהו, יסתכל משהו על מה זה מדובר, איזה שירים היו, איזה נושאים להרצאות, לשיחות וכו' וכו', שזה בכל זאת שיהיה לו קצת הכנה לזה. מה זה הכנה? לא שכלית, נפשית. כן.
אז מה מבדיל אירוע שגורם להרגשה טובה לבין אירוע שהוא באמת על האטמן, שגם בסופו יש הרגשה טובה?
עד כמה שאנשים מכינים את עצמם ובמשך הכנה ובמצב עצמו, בכנס בעצמו, הם נמצאים ברצון להתחבר ובחיבור ביניהם, לגלות את הבורא, האור העליון, אני לא יודע איך להגיד את זה, זה גילוי שצריך לבוא. אין לי הרגשה הזאת ביטוי מילולי מסוים, לא יודע איך להגיד. אין, זה גילוי, זה לא סתם גילוי אהבה בינינו, להשפעה בינינו, זה אתה מרגיש את זה כיסוד החיים, כאיזשהו כוח שמתגלה, שבו אתה מרגיש שעכשיו אתה נמצא בהרגשת היסוד הבריאה, יסוד החיים. הרגשה, לא הבנה, הרגשה. זהו. ולזה אנחנו פועלים, עובדים. אני צריך כבר לסיים. נושיוביץ' במהר. לא קשה משהו. לא, כי אין לי זמן.
אני אשתדל. בוא נחזור לנושא שאני יש לי חבר טוב, ועכשיו בא בורא ומפריד בינינו. במה הוא מפריד? בזה שהוא נותן לי חסרונות לעצמי, ואז אני לא מסוגל להרגיש את הזולת, בזה שאין לי חוס...
אלף ואחת צורות.
אז איך להבחן את זה? כי נגיד אם המחלה הסכיזופרנית, זה לא מחלה באמת שאני צריך לרפא אותה וכאילו להעלים אותה, אלא אני צריך להשתמש בה איכשהו. אז איך, מה היחס במובן הזה?
על הבעיות שלך אנחנו נדבר פעם אחת. בינתיים אני נאלץ לסיים את השיעור. נו, תהיה בריא. וכמה מודעות?
כן. כנס זוהר העולמי 2010 יוצא לדרך, והפעם בניו יורק. 3 ימים של שיעורי זוהר מיוחדים עם הרב לייטמן, ישיבות חברים מרגשות, ערבי תרבות מלהיבים ועוד. אנו מזמינים את כל התלמידים שלנו מרחבי העולם ומישראל לחוויה בלתי נשכחת של חיבור עם חברים מכל הכלי העולמי. 7-9 במאי, ההרשמה בעיצומה באתר kabbalah.info, נא הבטיחו מקומכם מראש. בערב ל"ג בעומר, 1 במאי, נתכנס יחד ללילה של זוהר בכל בתי קבלה לעם בארץ, החל מהשעה 21:30. הכניסה חופשית, וכעת נעבור לקליפ קצר על הערב.
בערב ל"ג בעומר מדליקים את אש האהבה. התכנסות חגיגית בכל בתי קבלה לעם ללילה של זוהר בשידור חי. מתחילים בשבט אחים. ממשיכים בשיעור זוהר. ומסיימים בייחוד בשירים. מוצאי שבת, ערב ל"ג בעומר, החל מ9:30 עד שנתחבר.
יורדים לאילת, אנחנו איתכם. בית קבלה לעם, אילת, פותח את שעריו לכל הבאים לאילת, מפגשים, הרצאות וסדנאות, מדי 3 ו-5, בין השעות 19:00-21:00, הכניסה חופשית. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
הכל גלובלי, עולם גשמי, אינטגרלי רוחני, שני כוחות מנוגדים, כל הדורות מתאחדים. הכל גלובלי, עולם גשמי, אינטגרלי רוחני, שני כוחות מנוגדים, כל הדורות מתאחדים. שניהם אחד בעל הכל, בכל מימד הכל יכול, חיבוק משמאל, חיבוק מימין, רק לא ליפול, להאמין, להאמין. הכל גלובלי, עולם גשמי, אינטגרלי רוחני, שני כוחות מנוגדים, כל הדורות מתאחדים. הכל גלובלי, עולם גשמי, אינטגרלי רוחני, שני כוחות מנוגדים, כל הדורות מתאחדים. עוברים בימין, עוברים לשמאל, קו אמצעי מעל הכל, כחול ואדום עוברים לסגול, עולים גבוה מעל הרצון. הכל גלובלי, עולם גשמי, אינטגרלי רוחני, שני כוחות מנוגדים, כל הדורות מתאחדים. הכל גלובלי, עולם גשמי, אינטגרלי רוחני, שני כוחות מנוגדים.